ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו ממש מתקרבים ליום הכיפורים. ימים ספורים לקראת יום הכיפורים. צריך לזכור שיום הכיפורים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, זה חלק מתהליך. זה לא נקודות. יש לנו תהליך שמתחיל מיציאת מצרים בתוך מעגל השנה. מתחיל יציאת מצרים. והשיא שלו זה שמחת תורה. וכל השלבים זה שלבים בדרך לרומם אותנו לשמחת תורה, שיש בה עניין עמוק מאוד, שזה לא הנושא שלנו כרגע. אבל הזדמן לנו, ברוך השם, שאנחנו מסיימים את פרק ד' היום, בעזרת השם, במסכת אבות, ונפלה לנו משמיים משנה שמתאימה בדיוק לימים האלה. גם מסיימים וגם משנה שמתאימה לימים האלה, לכן הכותרת היא בהשראת הימים האלה לקראת הימים הנוראים, התמודדות עם ידיעת המוות העתידי. זה נושא כבד, ואנחנו גם בימים כבדים, דיברנו על זה נדמה לי כמה פעמים, זה הזמן לדבר על זה, כי זה הימים הנוראים, יש עניין להיות גם במקום הזה, וגם הערך שלו העצום לתיקון העולם, הידיעה וההתמודדות עם המוות, יש לו ערך עצום לתיקון המוסרי של החברה, האדם והחברה. אני יודע שלא אוהבים לפגוע בזה, לגוע כל כך בנושאים האלה, אבל צריך לגוע בהם. כי כשמגיעים, אם לא הכנו את עצמנו, כשהיינו צעירים, להתמודד עם הדבר הזה, כשמגיעים למקומות האלה, זה קשה מאוד. ואמרנו כמה פעמים שבמחלקות הקשות, אנשים שם על כדורים פסיכיאטריים, כי הם לא יכולים לעמוד מול הדבר הזה. וכשאדם מכין את עצמו, אז הוא לא רק שהוא לא מפחד מזה, אלא זה, כמו שנראה עוד מעט בפסקה באורות, אלא ותשחק ליום אחרון, הנשמה המתוקנת, שאוהבת את הטוב, היא צוחקת, היא לא, זה לא מפחיד אותה כל כך. עוד פעם, זה לא שחור לבן, זה מדרגות. נראה את זה בפנים עוד מעט. אז בואו נקרא את המשנה, לא נתעכב יותר בדיוק על המשנה, בואו נתרשם מהרושם שלה, כי יש הרבה מה לעמוד על כל מיני נקודות, אבל אני רוצה ברשותכם להגיע למקור מספר 3, שהוא באמת ההתמודדות עם מר המוות, ומקור מספר 4, אם נגיע אליו זה יפה מאוד, בעניין החשיבות הגדולה, כמו שאמרתי קודם, ליראה, איך שהיא בונה את המוסריות שלנו, ואם יזכנו השם, אז נראה גם מקור מספר 6 לקוטי מוהר"ן, נראה, בואו נתחיל להתגלגל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה מדברו. אז מקור מספר 1, תתרשמו, בסדר? הוא היה אומר, רבי אלעזר או אליעזר, ראינו כמה גרסאות, הכפר מהמשנה הקודמת, הילודים למות, כל אחד שהוא נולד, הוא יודע שיבוא יום שהוא הולך, יש שעון חול כזה, וכל יום שעובר, כן, צריך לדעת את זה, שאלה מה עושים עם זה. והמתים להחיות, בתחיית המתים אולי, והחיים לידון, יש דין על מה שעשינו. עוד פעם, אני רוצה קצת לרקח את זה, למרות שזה, כן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו בנים שלו. קחו הכל, רק תעשו את התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד, בתור עם, בתור יחיד ויחיד, יש לכם תפקיד. תעשו אותו, קחו הכל בשביל זה, מה שאתם צריכים. ונעשה חשבון פעם בשנה, ומי שחכם יותר עושה לו גם כל יום, בואו נראה איפה אני עומד מול התפקיד והייעוד שלי. אם אני עושה את התפקיד שלי. זה לא כל כך מאיים. זה רך, כן? לידע, להודיע, להיוודע שהוא אל. הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בא לדין, הוא עתיד לדון. יש משפט. שיש משפט זה אומר שלחיים יש משמעות. זה מה שזה אומר. אם אין משפט, לא משנה, כל אחד עושה מה שבא לו, אין שום משמעות. חיים עוברים אותה, מגלגלים אותה וגמרנו. אבל אם יש דין, דין, זאת אומרת שיש ייעוד לחיים. יש משמעות לחיים. ואני צריך לבדוק את עצמי מול המשמעות של החיים. אני, אנחנו. כן? זה הכוונה. והוא, הוא, זה שברא אותנו, זה שנתן לנו את הייעוד. הייעוד כמובן להפיץ את הטוב בעולם, או להאמין בטוב שהעולם הוא טוב, כמו שאמרנו הרבה פעמים. הוא יודע הכל. הוא רואה הכל, הוא יודע הכל. הוא הדיין והוא העד, הוא הכל. כן? עכשיו, אם אנחנו קצת מאוימים מהדבר הזה, צריך לדעת שהמשפט הוא משפט צדק. זה לא אנשים עם אינטרסים שיכול להיות שיעבטו את הדין, אלא ברוך הוא שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא מסופנים ולא מקח שוחד, שהקול שלו, הדין הוא דין אמת. זה מאיים על מי שלא עושה את התפקיד שלו, וזה נותן המון אוויר למישהו בסדר, נכון? שהוא יודע שאם אני בסדר, זה בסדר, דיברנו על זה פעם שעברה, אני יודע, בן אדם הולך לקבל מכתב ממס הכנסה, אם הוא בסדר, זה לא מפחיד אותו. אם הוא לא בסדר, זה מפחיד אותו. עכשיו, יכול להיות שגם מי שבסדר, זה מפחיד אותו, כי במס הכנסה, זה הנקודה שאני רוצה להגיד, שבמס הכנסה, כרגע, אני אומר שאתה לא יודע אם שמה באמת אין עוולה ואין שכחה, אין, אבל אם זה היה ככה, זה באמת לא היה מפחיד אותך, כן? אבל זה הנקודה המרכזית. ודע שהכל לפי חשבון, חשבון הוא מדויק. ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. אל תחשוב שאתה ברגע שאדם מת, אז נגמר הבעיות, נגמרו ההתמודדויות. זה ממש לא. זה אולי רק מתחיל. יש אנשים שחושבים שעל ידי זה שהם יגמרו את החיים שלהם, אז הם נפטרו מהאחריות בחיים. זה ממש לא ככה. אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, שעל כורך אתה נוצר ועל כורך אתה נולד, ועל כורך אתה חי, ועל כורך אתה מת, ועל כורך אתה עתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה פה באונס, כי יש לך תפקיד. והבחירה החופשית שלך היא, תגידו אונס, אז איפה הבחירה החופשית? תמיד אתם שואלים. הבחירה החופשית שלך, איך להתייחס למצב שאתה נמצא בו, האם להתמודד איתו נכון או לא נכון, זה הבחירה שלך. איך בראש, איך לקבל את המצב שאתה נמצא בו, ומה לעשות איתו, אם לעשות איתו דברים טובים, או לעשות איתו דברים להתייאש, כן.
גם במס הכנסה, אף אחד לא יוצא נשכר. אין בן אדם שהוא, פוטה, שמתה, טעות קטנה וזה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר,
אמרו מלך ולכן,
מישהו יכול להגיד שהוא בסדר? שהוא היה...
כן, אבל... אז זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, הדוגמה של מס הכנסה, הבאתי דוגמה... לא, אבל הבאתי דוגמה ממס הכנסה, מי שהדוגמה הזאת דיברה אליו למה שרציתי להגיד, בסדר, מי שלא...
מול מלך מלכי המלכים, אף אחד לא בסדר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
כן, אבל אני רק אומר שהמשפט הוא משפט אמת שמה. ומישהו בסדר, נכון, אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להתפרס לזה, אבל אני רוצה להגיד לך סוד. בוא נצא מהחשבונאות הזאת מול הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי ולא החזרתי לו מספיק, אף פעם לא תחזיר לו מספיק. הוא לא ביקש ממך את זה. הוא ביקש ממך רק שתעשה את התפקיד שלך. זה הכל. אתה לא יכול להחזיר לו. אנחנו אומרים כל בוקר, הודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים על יותיו. מי שמודה לשם, התפקיד, אז הוא אומר לעצמו, אני מודה לשם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? להודיע את שמו. זהו. שהעולם הוא טוב, שיש צדק בעולם, שאין למה להתייאש מהטוב, זה הכל, וזה לא חשבונאות כזאת של מקולת, הבאת לי שתי סוכריות, נתתי לך 2.5 אגורות, בוא נצא מזה, מהמקום הזה, זה מקום לא שלנו. הרצון שלך הטוב להשיב לריבונו של עולם בזה שתעשה את התפקיד שלך, לפי יכולתך, לפי הכישרונות שלך, זה זהב. ואמרנו כמה פעמים שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אתה מבין מה זה אומר? יכול להיות שיש לך שק של אבונות. שק של אבונות של 99% של אבונות. אבל הרצון הטוב שיש לך לתקן את החיים שלך, זה שווה יותר עם הכל, הכל וי. בעל תשובה הוא מעבר למקום הזה שאתה מדבר עליו. אנחנו במקום אחר בחיים היום. בוא נצא מהמקום הזה. הוא נורא, הוא נורא, אני לא רוצה להגיד שהוא קטנוני, כי יש כאלה שצריכים את המקום הזה. אני לא אומר שלא. כי אחרת הם, זה מה שעוצר אותם. אבל אני מרגיש שאנחנו במקום אחר כבר. בוא נעשה את התפקיד שלנו. אני מסתכל על עצמי במראה. איפה אני ואיפה שולחן ערוך? אני נותן פה שיעורים, אני במכון מאיר. איפה אני וזה? אני רוצה להגיד לך, זה מטריד אותי ברמה שאני צריך להשתפר, אבל אם זה מייאש אותי ומה... זה לא שם, אני משתדל לעשות מה שאני יכול, וזה הכל, זה מה שאני יכול. אם אני אעשה יותר, יכול שאני אתמוטט. אתה מבין את זה? נכון? לפעמים טוב שהאוטו נוסע לאט, אבל הוא נוסע מה שאתה תאמץ אותו, ועוד כמה מטרים או כמה קילומטרים הוא שובק. נכון? אז בואו ניקח את עצמנו בפרופורציות נכונות. גם אם אני עובד לאט לעומת אנשים אחרים, אני בכלל לא משווה את עצמי לאחרים. אני עובד לאט כי לשמור על עצמי שיוכל להמשיך הרבה זמן. כן? אמר לי פעם תלמיד חכם, הוא היום ראש ישיבת ביפו, הרב מלי. פעם הייתי איתו במשהו, באיזה דבר. הוא אמר לי, דורון, אל תעבדו כל כך קשה, כי אתם תתמוטטו. מסירות נפש זה לאורך זמן. אם אתם רוצים שהמוסד שאתם עובדים בו יהיה לו כוח להרבה שנים, צריך לדעת גם לנוח. צריך לדעת להוריד קצת הרגל מהגז. זהו.
וואו.
יש פה מזגן, תגידו. כן? עובד? לא, אני יודע שיש מזגן. השאלה אם הוא עובד או לא, זה הייתה ש... למה? כפור? טוב. אז קיבלנו רושם מהמשנה הזאת, נכון? אני אומר עוד פעם, יש הרבה מה לדבר עליה, להיכנס לפרטים ולמה זה ככה ומה זה המתים לחיות, החיים לדון. בואו נראה קודם כל, מקום מספר 3, אורות התשובה, פרק י' א', פסקה ג', הפסקה הזאת לא הבאתי את כולה, אבל היא מדברת על איך חרדת המוות נמסה. אני חושב שזה חשוב מאוד הדבר הזה. אומר ככה רב, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת עירת המוות ומתמעטת. צריך להסביר קודם כל מה זה כל מה שהתשובה מתעמקת יותר. כלומר, ככל שאתה שקוע יותר בעולם התשובה, שדיברנו כמה פעמים שהתשובה זה לא הלכות ברמב״ם או בשולחן ערוך. אמרנו, תשובה זה מצב נפשי בריא של בן אדם שמתואר גם בצורה הלכתית, איך להגיע אליו אם אני לא שם. איך לחשוף אותו יותר, נכון? לא איך להגיע, איך לחשוף אותו. אבל תשובה, ככל שמתעמקת התשובה, ככל שאתה מבין מה זה תשובה, שהתשובה זה עניין כמו שדיברנו קודם, איך קוראים לך... משה, סליחה, מושון? איך אתה אוהב שקוראים לך? איך אתה אוהב? זה התשובה בדיוק לשאלה שלך. ככל שאדם מבין שהתשובה, דהיינו הרצון להשתפר, וזה מה שנדרש ממך וזה מה שנדרש מאיתנו, וזה כל המהלך העולמי נמצא כל הזמן במצב של השתפרות, כן? ככל שזה מתעמק ואתה מבין את זה, הולכת עירת המוות ומתמעטת. הפחד מהמוות נעלם. עד שפוסק לגמרי. זה מדרגה גבוהה מאוד. ומקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. מי שוחק? את הנשמה. אתם יודעים שמה שזה ספר משלי, נכון? אשת חיל, זה פרק בספר משלי, זה משל. כן, אשת חיל זה המשל, אבל הנמשל, אחד הנמשלים, זה הנשמה. הנשמה לא פוחדת מהיום האחרון. כן? המציאות הרוחנית שבהווייתו של האדם, האמיתית של האדם, כמציאות רוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה רשומה. כלומר, בליטתה נקרא לזה דומיננטיות באישיות שלו. כלומר, ההוויה שלי עם עצמי, ההרגשה שלי עם עצמי. מה תופס שם המקום בולט? כלומר, מה דומיננטי בהרגשה שלי? השאיפה החומרית או השאיפה הערכית. כשאדם הוא בתשובה, על מה הוא בתשובה? על תיקון העולם הערכי שלו. זאת אומרת, כל הראש שלו תפוס, איך אני משתפר? במידות טובות, בשינוי לטובה של התפילה, של הלימוד, של המצוות. זה מה שתופס אותו, זה הסדר יום שלו. זה מה שמנהל לו את החיים, כן? והעולם החומרי הוא משתמש בו. אתה לא יכול להתעלם מהעולם החומרי, אתה צריך כסף, אתה צריך אוכל, אתה צריך אישה. אתה מתמודד עם העולם החומרי כדי שאתה תהיה שקוע בעולם הרוחני. יש מדרגה יותר גבוהה כמובן, שאנחנו הופכים את העולם החומרי לעולם ערכי. אנחנו פועלים בעולם הזה בצורה ערכית. בפרנסה, במסחר, עם נשים, עם אוכל, כן? אז אדם שזה הנקודה המרכזית שלו בחיים, שזה מה שמנהל אותו, כן? אז כל ההוויה שלו היא הוויה ערכית, רוחנית, אותה מילים, כן? אז הנושא של החומר לא מטריד אותו. העניין של הגוף הוא עניין חומרי. אדם שנמצא בעולם רוחני, הוא יודע שהוא יודע בבירור, ככל שהוא יותר מעמיק במקום הזה, הוא יודע שהנשמה לא הולכת לאיבוד אף פעם. הגוף, זה הצד החומרי, מונח בקבר. אבל הוא נמצא, והוא יהיה גם. לכן זה מפסיק להפחיד אותו. הוא עושה מה שהוא יכול עם מה שיש לו, מה שנתנו לו. אם בצד הבריאות, אם מצד הכסף, אם מצד אורך החיים, מצד כל... הוא עושה עם מה שיש, מה שצריך לעשות. אין לו שאיפות. חומריות, יש לו שאיפות תיקוניות ערכיות, וגם שהוא מרוויח כסף, זה בשביל זה. אז גם שקדוש ברוך הוא נותן לו, זה דוגמה, אז הוא שמח, יש לו הזדמנות. איך אומר הכוזרי בעניין הכסף? אל תרדוף אחרי הכסף, אבל אם מזדמן לך משהו בקל, תיקח. זה בשבילך, זה בשביל להמשיך על היכולת שלך לחיות, לסדר אולי את הילדים שלך, שיכולו ללמוד ולהיות גם אנשים ערכים ולא יהיו ברדיפה מתמדת אחרי האוכל. כן, יש משולש של לסלו, מי שמכיר, זה פסיכולוג אחד, כן? יש משולש כזה שלמטה זה התשתית החומרית, יש אנשים שנמצאים במקום הזה, אין להם, האף שלהם לא עולה מעל המים, הם כל הזמן עסוקים בלהביא את הכסף. הראש שלהם לא נמצא בעולם ערכי בכלל, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא נותן לך הזדמנות שתוכל לתת למשפחה שלך את האפשרות הזאת להתעסק בעניינים ערכיים ולא לרדוף ולסרק בעולם השרידותי, כן? מה טוב ומה נעים. אדם, אני חוזר אותם, בן אדם שנמצא במקום הזה, יש לו הרגשה ברורה, לא צריך לספר לו את זה, לא צריך להגיד לו את זה. הוא מרגיש שהעולם הרוחני שלו זה העולם ה... החשוב והערכי אולם חשוב, ושום דבר לא מפחיד אותו. כן. ואם יש אדם כזה שהוא תלמיד חכם גדול ונותן שיעורים ומוסר שיעורים וזה מפחיד אותו, יכול להיות זה בשביל האגו שלו, בשביל הכבוד שלו, בשביל המעמד שלו. אני הרב הראשי, אני מוסר שיעורים, אני. כמו שהרב ביגון דיבר בכנס שהיינו בו, יום חמישי, מי שאומר כל זמן, אני. אני. אז יכול להיות, יש אני כזה גם בבית המדרש, גם משם אנחנו צריכים להתנקות. שזה אנחנו פה משתדלים להתנקות בזה. אני אומר עוד פעם, זה לא שחור לבן. זה ככל ש. עוד פעם, יש גרף לינארי. ככל שאתה יותר מתעסק בתיקון המידות, ולהיות אדם טוב, להיות אדם מוסרי, להיות אדם שנותן, כן? ככל שאתה יותר, אז אתה יותר פחות, סליחה, מפחד מהעולם החומרי שעלול להתמעט. עולם חומרי, עוד פעם, זה גם הגוף, זה גם הכסף, זה גם הבריאות, זה כל עולם חומרי. המוות זה משל לעולם החומרי, המוות הגופני. אבל בין מוות מוחלט יש הרבה מדרגות באמצע. אדם שחסר לו כסף זה גם סוג של חיסרון, מוות זה חיסרון, כן? כסף, בריאות, מה שאתם רוצים. אז ככל שזה תופס את בליטתה הרשומה, ודאותה הולכת ומתנוצצת. ודאותה של מה? של המציאות הרוחנית. ככל שאתה פחות שקוע בחומר, אז יש לך ודאות מול העולם הרוחני שקיים, והוא לא קשור לגוף, והוא לא תלוי גם בגוף. אני מגזים פה קצת, אבל רק בשביל ההסבר. כן? והמוות עובד את שמו, ואימו מוראו, מוראו ופלצותו. יש פה מילים חזקות. זה באמת, מי ש... ואנחנו כולנו במקום הזה של הקן החומרי, כשאדם מתמודד, או מסתכל על המוות, זה מדאיג, כן? זה, באמת זה גורם לחרדה גדולה. זה המצב. אתמול הלכה לעולמה, שהיה אולי השיעור הזה לעילוי נשמתה, אישה חשובה מאלי, אשתו של משה מרחביה, יש לו בן שנפל, גם קצין שנפל במלחמת שלום הגליל השנייה. אתמול היא הלכה לעולמה, באמת, לא יודע, הוא יהודי שעושה, עשה ועושה הרבה למדינת ישראל, בייחוד בנושא ההתיישבותי, ההתיישבותי תורני, עם הרבה מסירות, בצניעות. לצידו עמדה באמת אישה שנתנה לו לעשות את זה, שתמכה בו. זו הייתה אישה צנועה ושקטה. אני הכרתי אותם בנסיבות מסוימות. זה באמת, אני, לא, אני היום כאילו נתקלתי בזה, והיום בבוקר ככה הרגשתי שאני ממש בוכה מצער. לא תמיד אתה בוכה שמישהו נפטר. אז אני אומר, זה למה אתה בוכה. נכון שאתה בוכה גם על החיסרון הגדול, אבל הרבה פעמים שאנחנו בוכים, אנחנו בוכים גם על עצמנו, בלי שאנחנו יודעים. אולי הפחד שלנו מפני המוות. זה לא הכל נקי, כן? אז אני אומר, המוות הוא דבר שהרבה פעמים אנחנו... שתוק, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. זה אחר כך זה פורץ, ושזה פורץ זה מאוד מאוד קשה. לכן הוא אומר, צריך מהרגע שאתה מודע לעצמך, להתחיל להתעסק ולטפל בנושא הזה. של המוות, לדעת שאתה עושה אדם טוב, שעושה מה שצריך לעשות בחיים שלך, בצורה נכונה, זה החיסון נגד פחד המוות. זה בעצם מה שכתוב פה. שאתה עושה את התפקיד שלך, משתדל לעשות אותו כמו שצריך, עוד פעם, לא כמו שצריך, אלא כמו שצריך. בסדר? הטון דיבור הוא משמעותי פה מאוד. אז הבן אדם מבין שהוא עושה את שלו, וכשנגמר הזמן, עשיתי את שלי. 100% לא, אני מסכים איתך. אבל עשיתי את שלי. צדיק זה 51%. אתה יודע, דיברנו על זה כמה פעמים. לא 99 או 100%. 51% בן אדם צדיק. כן? אוקיי? טוב, עד כאן התמודדות... אם מר המוות באמת על קצה המזלג, זה צריך להרחיב בזה, היה חשוב לקראת יום הכיפורים, כי אנחנו אומרים, מי יחיה ומי ימות, יש לנו את התפילה של אמנון, רבים אמנון ממגנצה, נכון? שהיא חזקה מאוד אצל אשכנזים, בכלל זה חזק אצל הספרדים, גם כן יש כאלה שאומרים את זה, זה פחות חזק אצל הספרדים, כי שאשכנזים יש להם מנגינה שאתה פשוט נשפח. בספרדים יש אחות קטנה, יש לך אלי תשוקתי, יש את המזמורים ששופכים אותך. אצל אשכנזים יש את זה שם, מי יחיה, מי ימות, מי במיטה כזאת, מי במיטה אחרת. זה חזק, ומול זה אנחנו עומדים, וזה מנער אותנו. וצריך לדעת את זה, יש פחד בעולם, ולא צריך לזרוק אותו לפח. הקדוש ברוך הוא ברא את הפחד, לא בשביל לזרוק אותו לפח, אלא בשביל שנהפוך לאנשים זהירים. לא פחד משתק, דיברנו כמה פעמים, אלא הפחד הזה בא להפוך אותנו לאנשים זהירים. זה המינון הנכון של הפחד, שהוא בונה ולא משתק ולא מחריף. אז אנחנו בימים האלה, אתם חושבים שאני מדבר אליכם, אני מדבר אל עצמי גם. כי אני באמת, אני מדבר אל עצמי. גם אני רוצה להתעורר מול הימים האלה, אני לא בטוח שאני מתעורר מספיק. אבל בזכות המילים האלה והדיבורים האלה פה, אני מרגיש שגם אני מתעורר, ואני מקווה שגם אתם, כן? אנחנו פה ביחד, אנחנו כולנו באותו סירה, באותו ספינה, כמו שאומר הירושלמי. יש לנו תפקיד משותף. מרגישים שאנחנו לקראת משהו. זה אי אפשר לא להרגיש את זה. זה שנת תשע, זין, תת, כן? שנת עין טובה. זה לא סתם, הרשומות האלה זה לא דברים סתמים, דיברו על זה הרבה גם בכנס. אני חושב שאמרתי את זה כמה פעמים, אולי אני אחזור על הדבר הזה. בואו נראה רק מה שעה שאני לא מורח את הזמן פה. לא, זה דבר חשוב הדבר הזה. אמרנו, כן, כן, וחצי, יש לנו זמן ברוך השם. יש שיעור היום של הרב זה, לא הודיעו שלא. נכון? כן. אמרתי כמה פעמים, אני רוצה להגיד את זה עוד פעם. עין טובה. שנת עין טובה. כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יום השם הגדול והנורא זה היום של גילוי האמת. שיש אמת בעולם, שיש בורא לעולם, שלעולם יש ייעוד. יגיע היום הזה, שאנשים יפקחו את העיניים, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יגיע היום הזה. הכשרה ליום הזה, יום זה לא יום, זה תקופה. כן? הכשרה לזה זה עין טובה. עין טובה של מי? של אליה הנביא, שיושב כל מוצאי שבתות ומלמד זכות על ישראל. אליהו הנביא, הרוח של אליהו הנביא, שנכשל בזה, אולי אומר את זה, בהתחיל ורחימו, בתקופתו מול אחאב, שזה היה מאוד קשה להישאר עם עין טובה, עם להיות עבד לקו זכות, זה בדיוק התורה של רבי נחמן. ריש עין ב, ריש עין, ריש פי בית, זה בדיוק התורה שלו. הוא שמה מלמד אותנו, זו התורה האחרונה בחלק הראשון, הוא שמה בדיוק מלמד אותנו מה זה להיות אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, זה הסתכלות חיובית על עצמנו ועל האחרים, זה מכשיר את האווירה ואת הדיבוק חברים, את האחדות וההסתכלות על הטוב שבחיים ולא כל הזמן לחטט ברע של החיים, זה מה שמכשיר את ביאת המשיח. אז יש שנת עין תת בעזרת השם, עלינו לטובה, שנת עין טובה, נתרגל את העין הטובה, כי זה מה שיביא את הגאולה, את המשיח. עוד פעם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, אנחנו שרים את זה. מה אנחנו שרים? שרים, בוא נשים לב על מה אנחנו שרים ורוקדים. כן? זה הנקודה. צריך לתפוס אותה בשני ידיים. וגם על עצמנו, לא רק על אחרים. כל הזמן אנחנו חותכים את עצמנו בסכינים, אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא מחזירים מספיק, אין צדיק שלא יחטא. זה לא הכוונה בשביל לייאש אותנו, זה בא להגיד לנו שיש לנו עוד מה לעשות. אבל זה לא בא בשביל לייאש אותנו שאני לא מספיק בסדר. זה מייאש. אז כל דבר, אני אומר, יש דברים, שני צדדים, צריך תמיד את שני הצדדים. גם את העירה הזאת, החרדת קודש הזאת, שאני לא מספיק, וצריך גם את הידיעה הזאת שאני כן שווה. והבלנס בין הנקודות האלה, שזה נקרא תפארת, שזה מידת האמצע הנכונה, הבלנס בין הקצוות האלה, זה הסוד של החיים. זה הסוד של כל החיים. ולדעת מתי, באיזה תקופה, שעם ישראל נמצא באיזה תקופה, אתה נמצא באיזה שעה של החיים שלך, באיזה מקום אתה נמצא, לפי זה, אם אתה בן אדם שמרגיש שאתה מדוכא, כן, שאתה מרגיש את כל הדברים הלא טובים שלך בחיים, אז תפעיל את הכפתור הזה של להסתכל על הדברים הטובים. וזה המצב של היום, על עצמך ועל עם ישראל. טוב, בוא, מה?
כל השנה, אדם לא יסנגר על עצמו.
מה? תהלכה פסוקה? אז אני אומר שצריך כל דבר יש לו מפתח של זמן, מקום ואדם. צריך לבדוק איפה אתה נמצא. אם אתה, יש מקומות שאתה מסנגר על עצמך וזה נותן לך ואתה מרגיש שאתה מתחלק, לא כל כך חשוב, אז אתה צריך להפעיל את הכפתור הזה, יותר נכון את הכפתור הזה שצד שמאל קצת יותר, לשים לב על עצמך. ואם אתה במצב שאתה מרגיש שאתה מיואש מעצמך או מהתקופה, אתה חייב להגביר את הכפתור הזה של העין טובה, של ההסתכלות החיובית. זה, יש גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. והאמת נמצאת באמצע. עכשיו, האמצע זה לא פה האמצע. האמצע הוא תלוי מה מתאים, בדיוק מה מתאים לך. יכול להיות שהאמצע שלך הוא מאוד מאוד קרוב לקצה הזה. מאוד קרוב, אולי אפילו כבר נוגע בו. לפעמים האמצע הוא מאוד נוגע לקצה הזה. עכשיו בוא נראה, יש פה עין היה מדהים. ש... זה אין היה זה, זה הפוך מהכיוון שאני, מי ששומע אותי כבר הרבה שנים, הוא בדיוק הפוך מהכיוון שלי. כן? אבל העין היה זה הוא נפלא, הוא באמת שם את המדליק את הכפתור הזה של היראה, שצריך אותו, גם כן כמו שאמרנו. אומרת הגמרא, מקור מספר 4, כן? בברכות. ועוד אמר רב חיסדא, חלמה בישה, כלומר הדאגה מחלום בישה, מחלום רע, היא קשה לגופו. אתם איתי? מצאתם את זה? כן? הגמרא הזאת היא כבר עם תרגום בתוכה, בסדר? אז עוד אמר רב חיסדא, הדאגה מחמת חלמה בישה, מחלום קשה, סליחה, היא קשה לגופו יותר מנגדה, ממלכות. כל אחד יודע את זה, אתה חולם חלום. כשאתה חולם חלום, אתה בתוך הסיטואציה. ואם היית שם בתאונה, אז היית שם בתאונה. ואתה מרגיש את זה. כן? אחר כך אתה קם בבוקר ו... וואו, איזה נס, אני חי. כן? אבל עברת את החוויה הקשה הזאת, ולחוויה הקשה הזאת יש לה מקום יותר ממלכות. מה התפקיד של המלכות? לאו דווקא המלכות שמלכים בית דין, אלא המלכות בחיים, יש להם תפקיד, לנער אותנו. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, עשה לנו את זה רק בחלום. ובוא נתפוס את זה בשני ידיים, אף על פי שזה לא היה בסוף במציאות, נתפוס את זה. שנאמר, ואלוהים עשה שיראו מלפניו. אנחנו אומרים את זה כל יום, האל הגדול, הגיבור והנורא. גדול בחסד. נורא, לא, גדול, גיבור, זה הכל יכול. נורא, הוא עשה שנראה בפניו. הוא שלם, אנחנו יראים, הוא עשה שנראה בפניו. אם הוא עשה את זה, סימן שהוא יודע מה שהוא עושה. שזה חשוב להתפתחות הרוחנית שלנו, המידותית שלנו, ההתנהגותית שלנו. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה זה האלוהים עשה שיראו מלפניו? זה חלום רע. כלומר, זה ראיה למה שאמר רב חיסדא, נכון? זה חלום רע שהקדוש ברוך הוא שולחו כדי לעורר את האדם שישוב בתשובה, שוב בתשובה, שיתעורר, כמו שאמרנו, לרצון טוב. זה תשובה, רצון טוב. אמרנו כמה פעמים, רצון טוב זה הפתרון של כל תחלואי החיים. אם יש רצון טוב, הכל זורם יפה. אין היה. קחו קצת אוויר. בסדר? אין היה זה קצת, פעמים יש מילים קצת קשות, אז אנחנו נקרא ונשתדל גם להסביר. בסדר? אז קודם כל אני קורא גם אם זה נשמע קשה, ואחר כך מנסה להסביר. סליחה. אתם יודעים, את העין היה אפשר להגיד גם בעל פה, כמה מילים קצרות. אבל ההשפעה של המילים של הרב, כשמבינים אותם, היא השפעה מאוד חזקה, יש לו כוח למילים שלו לנגן על על הרגש. ייסורי הנפש הם גדולים ומעיקים יותר הרבה מייסורי הגוף. כל אחד צריך להתבונן בעצמו לדעת שגם בייסורי הגוף מתלווים איזה ייסורי נפש של ההתמודדות עם הכאב הפיזי, אבל ייסורי נפש, אדם מרגיש שהוא לא עשה את תפקידו בחיים, שהוא נכשל, שהוא גרם לדברים לפעמים קשים לעצמו, לאחרים, למשפחה שלו, לילדים שלו, אולי לשכנים, אולי לעם ישראל, שאדם שרובנו היו חיילים, וחלק גדול גם תפקד אולי במלחמה, ההתנהגות שלך במלחמה יכולה להשפיע על הקרב, הרוח שלך יכולה להשפיע על הקרב, בין אם אתה חייל פשוט, בין אם אתה מפקד, זה יכול להשפיע על הקרב המקומי, זה יכול להשפיע על המערכה כולה, זה דבר ידוע, כן? אז איסורי, ואדם שמרגיש שהוא פחד ולא עשה מה שצריך, במקום שזה מייסר אותו, אדם שברח מהמערכה, אדם שלא הלך לצבא בגלל כל מיני סיבות, ואחר כך הוא מתבגר ומבין שהוא בעצם יכל גם לתת כתף, ולא נתן כתף. אני מביא דוגמאות קצת חזקות, כדי שנבין מה זה ייסורי נפש. זה אוכל את הבן אדם, זה יכול ללוות אותו הרבה שנים הדבר הזה, ולהפריע לתפקוד שלו. לעומת זה בדיוק הפוך, יש אנשים שמרגישים שהם עשו מה שהם נתנו את החלק שלהם בזמן שלהם, זה מלווה אותם לחיוב. זה בדיוק הפוך ממה שכתוב פה, כן? מלווה אותם לחיוב, מרגיש אני נתתי את שלי, עשיתי את שלי בתורי, כמו שאומרים היום, יש כזה ביטוי כזה, כן? אז זה, 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 זה נותן לך כוח, נותן לך כוח לכל הדברים האחרים שאתה עושה בחיים. אז עוד פעם, יסורי הנפש הם גדולים ומעיקים יותר הרבה מיסורי הגוף. על כן חלום רע שפועל ביעוטי אלוה, זה מבעט. מבעט אלוה זה, 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 זה מנער. כן? על הכוח המדמה, כי החלום זה מופיע בכוח המדמה של הבן אדם, כן? זה דמיון, מופיע לו סרט, יש לו סרט בראש. כן? הכוח המדמה שבנפש הוא קשה ממכות ואיסורי הגוף. נפצע, מקבל מכה. ומכוח זה עצמו תבוא התועלת של חלום רע. כי החלום רע פועל על היסורי הנפש ולא על הגוף. כן? ושאתה, יכול להיות שאתה צועק שם בחלום מתוך תאונה וזה לא כואב לך. אבל אתה צועק, זה מפחיד אותך נורא. כן? ומכוח זה עצמו תבוא התועלת של חלום רע. מה התועלת? כי יראת העונש הצריכה לתיקונו של עולם, צריכה שתתקרב בציורה לאדם. איזה משפטים מדהימים. הרב אומר ככה, קודם כל שיראת העונש, שיושבת טוב טוב אצל בן אדם בהוויה שלו, שיש לו ציור של הפחד הזה של העונש, כן? זה מפחיד אותו, לא רק דיבורים. אני אומר, אני בעל תשובה. הרבה שנים אמנם, אבל העירה הזאת, לא יודע, לא קיימת אצלי כל כך. כי לא גדלתי עליה, לא נולדתי עליה. אבל, וזה באמת, בגלל זה, זה הרבה פעמים דברים שצריכים לעצור אותי, לא עוצרים אותי. הרב אומר פה שחשוב שלאדם, בתור ילד קטן, ייבנץ לו העירה הזאת, העירה אמיתית ופחד. וכשאנחנו אומרים, חוסך שבטו שונא בנו, אנחנו צריכים לדעת שילדים, מה שאני אומר עכשיו זה לא מקובל, אבל זה לא מעניין אותי שזה לא מקובל, זה נכון. ילד שלומד בגיל קטן, אבא שלו זה כמו אלוהים משלו. והוא צריך לפחד ממנו. ושאתה בונה את זה בגיל קטן שהוא מפחד ממך, אז יש יראת שמיים, יש יראה קודם כל בבית, ויש סדר בבית, אי אפשר שכל אחד יעשה מה שמתחשק לו בבית. צריך שאבא יהיה אבא והאימא, אימא והילדים, ילדים אחרת. אי אפשר לחיות ככה. אנשים נגמרים, חולים מזה. חייב להיות סדר בבית. אני לא מדבר פה על שרלטנות, על רוע. צריך להיות סדר, כמו שבמפעל צריך להיות סדר. יש עובד ויש מנהל. יש אחד שיש לו תפקיד של מחסנאי, ושיש לו תפקיד של חשמלאי. כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו. אי אפשר לבנות בית, נכון? אם הטייח ירצה להיות רצף, והרצף יהיה להיות חשמלאי פתאום, נכון? חייב, יש סדר, מתי מגיעים החומרים, באיזה שעה מגיעים החומרים, וצריכים להגיע בזמן. אחרי זה כספים כבדים, הקבלן יפשוט את הרגל. אחר כך הדיירים, משפטים, 20-30 שנה, יגורו באוהל בינתיים. צריך סדר, אין חוכמות, כן? צריך שיהיה יראה, והציור של היראה צריך להיות חזק בנפש. זה ציור נפשי של פחד, כן? פחד, צריך להיות תמונות של מה שקורה לאנשים שלא... מנסים לעשות את זה בענייני תאונות עבודה ותאונות דרכים, שאנשים יהיה להם תמונה מה קורה כתוצאה מהחלטות שגויות שלהם בנהיגה. לאן זה מוביל? ואם אין את הפחד, אנשים נוסעים כמו מטורפים על הכביש, כי אין להם את הציור בראש של עוד 5 דקות או עוד שנייה יכול לקרות משהו נוראי. אין להם אלוהים, בדיוק, בדיוק. כן, כן, כן. התמונה הזאת היא חשובה לתיקונו של עולם. אז אני אומר עוד פעם, בוא נחזור לדוגמה של הכביש. היא חשובה לשמירת החיים על הכביש, העירה הזאת מפני החוקים ולעמוד בחוקים. כי אם לא עומדים בחוקים, יש תאונות, רבותיי, יש תאונות. ואנחנו צריכים לשמוח שיש משטרה שהיא תופסת אותנו. איפה שהיא לא בסדר והיא סתם, אתם צודקים. אז צריך משטרה, דיברנו על זה בתחילת השיעור, משטרה של גם אנשים אגונים. אבל חייבים שיהיה חוקים, וצריך לעמוד על החוקים האלה, ואז אז נוריד את את ההרוגים והפצועים בכביש. זה נורא והיום, בעשרות אחוזים, אם לא יותר, לא, אין יותר מעשרות אחוזים. נכון, 100 זה המקסימום, 100 אי אפשר. זה אותו דבר בכל תחומי החיים. לכן היראה היא חייבת להיות חלק מהחיים. אתה להיות חזק. יש קומות יותר גבוהות, אבל אי אפשר לזרוק את הקומה הזאת לפח. אומר בזוהר, כתוב שהיראה קודמת לאהבה. מידת היראה קודמת לאהבה, כלומר היא חשובה והיא בסיס מאוד חשוב. נכון שם מדובר גם על יראת הכבוד, לא רק על יראת העונש, כן? זה מה שהרב אומר פה. עוד פעם נקרא את זה. כן? כי יראת העונש הצריכה לתיקונו של עולם. תיקונו של עולם לרמה המוסרית של העולם. בחברה, בבני זוג. צריכה שתתקרב בציור, שהציור הזה יהיה קרוב, לא משהו רחוק לאדם. ובאשר להשלים יראת העונש, עכשיו בשביל שהיראה הזאת תהיה חזקה, להשלים את היראה, את התמונה הזאת של היראה, צריך ללמוד לימוד של השארת הנפש. אם אדם לא מבין שהנפש שלו נשארת אחר כך, נותנת את הדין, כלומר איכות החיים שלה אחרי מות האדם נפגמת ומיוסרת או שמחה, שזה, כן, מיוסרת או שמחה זה בנפש הכל. אם לא יהיה התמונה הזאת של השארת הנפש, שכרה ועונשה, התוצאות, תוצאות לחיוב, תוצאות לשלילה, ועונש רוחני אינו מצויר יפה לאדם הטבוע בגשמיות, חושיו. כלומר, אם אדם לא יהיה לו את הציור הברור הזה שהנפש שלו נשארת, כן? וזה יהיה טבוע בתוך האישיות שלו, ושיש עונש רוחני ועונש עונש רוחני וגם שכר רוחני, כמו שאמרתי קודם, נניח שמחה וייאוש. ייאוש זה מצב נפשי מאוד לא נעים. מי שחי בייאוש, מי שנמצא בעצבות, מי שנמצא בדיכאון, זה ממש קשה מאוד. וזה לא הגוף, זה כולו הנפש. ושמחה זה משהו, משהו רוחני. אבל אם אין תמונה של השארת הנפש וששם יש תוצאות, אז היראה הזאת מתמוססת. על כן אומר הרב, בא החלום הרע, זה בהשגחה פרטית לאותו בן אדם, בא חלום הרע, שהוא לפעמים מצער את האדם בצער נמרץ ופחד של בלהות שאול. החלום הזה הוא קשה מאוד. אני השבוע, לא, השבוע שעבר, חלמתי איזה חלום, חלום מאוד חזק, לא במובן הזה של משהו קשה, אבל משהו קשה במובן הנפשי שלי, שהשאיר עליי רושם מאוד חזק, וממש נתן לי תמונה איפה אני עומד, ומה קורה איתי, ומה אני צריך לתקן. אז החלום הזה הוא נמרץ בלהות שאול, כדי שיהיה לו מושג מירת העונש הרוחני של הנפש אחרי המוות, גם אחרי המוות. ולא יתפתה לומר שהשאול בית מנוס לו. זה טעות פה, כן? כתוב פה לון. כמו שאומרת המשנה שלנו, נכון? אל תחשוב שאין עולם הבא. אחרי שבן אדם מת, נגמר העניינים. לא, זה לא ככה. מה ההוכחה לזה? זה ההוכחה לזה, תכף נראה. כי יכיר איך גם באין גוף ואיסורי גוף, יש מקום רחב לנפש המופשטת וכוחותיה להיווסר בפחד בלהות, שאול ובושת, בושה, יגון, וכאלה דברים שנושאיהם הם רק הכוחות הנפשיים. זאת אומרת, זה שאתה חולם חלום, איפה אתה מתייסר? הגוף שלך מתייסר? הנפש מתייסרת. זאת אומרת, יש נפש בלי גוף, כי בשינה אין גוף. יש נפש, הנפש מתייסרת. אין לך ראייה יותר גדולה, אם אתה ישר עם עצמך, שלנפש יש מעמד עצמאי ללא הגוף. ואם אתה חושב שאחרי המוות אין כלום, החלום הרע והביעות שהיה לך בחלום הרע, והקשיים שהיה לך בחלום הזה, הבושת, לפעמים זה איסורים כאלה, לפעמים זה בושת, יגון, מישהו מת, או בושה שהתביישת, חלום יכול להיות שאתה פתאום נמצא באיזה מקום, ומישהו דורך עליך שם, ואתה מבויש לפני עם, ואתה אתה לא יודע מה קורה עם עצמך, או יגון שמישהו אולי יקר נפטר, זה הכל פה, נכון? בחלום. ומי שמבין את זה, והוא כנה, מבין שיש לנו מציאות רוחנית ללא גוף. ואדם כזה שמבין את זה, הוא לא יגיד שהשאול בית מנוס לו, כלומר שנגמר החיים, זהו, אין כלום, נגמרו. לא נכון. יש ראיה, חלום כזה. חלום כזה זה ראיה חזקה מאוד, חזקה מציאותית. אף אחד לא חושב על זה, אבל זה מה שהרב אומר פה. ותתיישב בנפש יראת אלוקים מצד העונש. כלומר, על ידי החלום הזה מתיישבת יראת אלוהים, שהיא כל כך חשובה לתיקון עצמך ולתיקון החברה. היא מתיישבת, החלום הרע הזה מיישבת לך את היראה הזאת. גם יראה שיש דברים קשים בחיים, ולהשלמת הדבר, כמו שהרב כותב, של היראה הזאת, זה שיש גם הישארות הנפש אחרי החיים. ושמה, שמה זה מקום השכר או העונש, כלומר מקום התוצאות הנפשיות. זה קצת קשה בדור הזה לדבר על זה, אבל כל אחד מבין כשהוא עושה דברים מסוימים, קוראים לו, יש לזה רשימו על הנפש שלו. אמרנו כמה פעמים על השמחה, על הציווי של השמחה בחג הסוכות. איך מצווים אותך לשמוח? מה זה לחצה כפתור אתה שמח? אין דבר כזה. אלא מה מצווים אותך לעשות? מעשים שהתוצאה שלהם, מעשים פיזיים, שהתוצאה שלהם היא, שנולדת מהם זה שמחה. אז מי שהיה 40 יום בסליחות, מי שצריך להיות, בסליחות קם בבוקר לסליחות, או לא בבוקר, כל אחד לפי שעתו, כן? אבל מי שהיה בבוקר זה יותר טוב, בבוקר בסליחות, 40 יום, או רוב 40 יום. הוא בא עם הסליחות האלה לראש השנה, וראש השנה הוא היה שם בתפילה במילים, ולא ישב הסבי, ישב שם והתבונן במילים, ושם השם מלך, והשם ימלוך, כן? והופעת הצדק העולמי שמופיע שם בתפילה, ושידע כל פעול כי אתה... מי שהיה שם, כן? אגב, כתוב שם... ובכן צדיקים יראו וישמחו, במה הם שמחים? ראיתי בפירוש, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הם שמחים שהטוב מופיע בעולם. מי שמח? הטובים שמחים. כלומר, המשיח והופעת מלכות השם בעולם זה הופעת הטוב בעולם, הטוב מנצח. הצדק מופיע בעולם. אז שמחים הצדיקים והישרים יעלוזו וכולי וכולי. כן? אז מי שהיה שם במקום הזה ואחר כך בעשרת ימי תשובה, הוא השתדל לפי יכולתו. ומדרגתו להיות בסרט הימי תשובה האלה, במקום שצריך להיות שם, ולשים הרבה דברים בצד ולהתרכז ממשהו צריך להתרכז, אני לא אומר כרגע מה בדיוק. ואחר כך ביום כיפורים הוא היה ביום הכיפורים, וביום הכיפורים הוא בכה ביום הכיפורים, לפחות שנייה לפחות שהציפה אותו. זה כיף שהיה הרגע הזה, אמרתי והפיוט הזה של לך אלי תשוקתי, נכון? אתה שומע, זה מתחיל, אתה פתאום מוצף. לא יודע מה, אצל אשכנזים אמרנו, התפילה של רבי אמנון, אתה מוצא, אתה בן אדם אחר. ואחר כך אתה בונה את הסוכה, ואתה קונה את זה, ואתה עושה את הדברים לא בעצבנות ולא במריבות, אלא אתה, פעם היה לי יהודי שאמר לי, אחרי יום כיפור אני הולך לשוק לקנות ארבעת המינים. שם בא לידי ביטוי מה עשיתי במשך הימים, איך אני קונה, בשמחה, או שאתה יודע, יש דחיפות ועצבים וסכר ומחר יפה, וסכר ומחר גואלי, כן? אני הולך לשוק לראות מה עשיתי בעשרת ימי תשובה האלה, מה עשיתי ביום הכיפורים. אחר כך אתה בונה את הסוכה, בונה את הסוכה עם המשפחה, זה יכול להיות מקור למריבות, זה יכול להיות מקור לאחדות משפחתית. זה הכל פה, איך שאתה מחליט, איך זה יהיה. ואז כשאתה עברת את כל התהליך הזה, אז בסוכות גלי השמחה פורצים. למה? כי השמחה היא פונקציה של נקיות. כשאתה התחפר לך, ניקית מעט או הרבה, כל אחד לפי, כן? השמחה מתפרצת מאליה. כן? טוב, מאחל לכולם שנזכה כולנו ביום הכיפורים, באמת, להתכפר, לצאת נקיים. הנקיות הזאת היא גורמת לשמחה, כמו שאמרנו, שמחה גורמת לכל כוחות הנפש לצאת החוצה במלואם. נתפלל גם הרבה על עם ישראל, ונראה ישועות ונחמות לחברה הישראלית, לכל פרט ופרט, ולאנושות כולה. מזה יצא אור גדול לאנושות כולה. אנחנו כולנו מחכים למקום הזה. אם נשאר לנו דקה או שתיים, אולי נעשה את הסיבור, אולי אחד יגיד, אם יש לו, אנחנו, אם אתם יוצאים מהשיעור הזה, מה אתם לוקחים, מה נגע בכם, שזה לא יהיה הרצאה, זה יהיה משהו שלוקחים לחיים. אם יש מישהו שזה רוצה לשתף, הוא מוזמן. אדם אחד, כי לא נשאר לנו זמן. יש מישהו שרוצה להגיד משהו? כן, בכבוד. מה? כן, זה... כן, וזה המקום הכי בריא שיש, הכי משמח והכי בריא. תודה רבה, שיהיה, איך אמרנו, גם שמחת חג סוכות, וניפגש בזמן הבא בעזרת השם.